אהלן חברים, מה נשמע? אז עברנו את יום השואה, עברנו את יום הזיכרון, עברנו את יום העצמאות, חוזרים לעניינים, פרק חדש, הפודקאסט של אם תרצו. היום חלק נוסף בסדרה סלון למחשבה ציונית, ראיון של יושב ראש התנועה מתן פלג, ביחד עם אלכס סלסקי, יועצו של ראש הממשלה לשעבר, וחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, כל התפקידים האלו עשה בעבר, שיחה מרתקת, על אתגרי ישראל והתפוצות, מזמין אתכם להאזין. רגע לפני שמתחילים, חשוב לי להזכיר לכם ללחוץ על מעקב, ספוטיפיי, אפל, עלו פרקים אדירים, עלה פרק עם פיני חזקאלי מהמשטרה, על אתגרי המשטרה, עלה פרק עם ארנון סגל על הר הבית, הולך לעלות פרק אדיר עם מתן פלג על נק בחרתה, ביום ראשון אירוע ענק, נק בחרתה, 15/5, אוניברסיטת תל אביב. חברים, תעקבו, תשלחו, לאנשים, אחלה פודקאסט, תצטרפו אלינו, מגיעים להרבה אנשים, ויאללה, קדימה, מתחילים.
שלום לכולם, אנחנו פה עם אלכס סלסקי, שעוד רגע אנחנו גם, אני אציג אותך, אבל לפני כן אני חייב לספר לכם משהו. לפני הרעיון, חשבתי איך אני מציג את אלכס, וחשבתי על זה שהכי טוב להתחיל בצורה הזאת, כל אדם צריך להתייעץ עם אנשים. הרי אם, נכון, אם אתה אחד כזה שאתה פוגש מישהו ואומר לך, אני יודע את הכל לבד, אני לא צריך להתייעץ עם אף אחד, זה באנם לא ללכת אחריו. כי אדם תמיד צריך להתייעץ. ואלכס, גם בשבילי ברמה האישית, כמנכ״ל אם תרצו, כיושב ראש של התנועה, ובכלל בכל מיני פרויקטים שאנחנו עושים, אלכס הוא באמת בן אדם שאני מתייעץ איתך הרבה, דעתך מאוד חשובה, לי, גם בגלל ברמה האישית וגם בגלל הניסיון שאתה מביא. אלכס הוא, ואתה תעזור לי רגע בניסוחים, היית ככה, היית יועץ תקשורת לראש הממשלה, היית חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, אתה מרצה עכשיו פעיל במכללת הדסה בירושלים, וחבר בפרויקט הניצחון, וכהנה וכהנה עוד הרבה תפקידים שעשית. אז קודם כל, כיף שבאת. ובעצם נכון, אנחנו דיברנו על כך שזה, תראה, כל הנושא של רוסיה, אוקראינה והמלחמה כרגע תפסה אותנו בתוך דיון לא, מאוד מעניין, כן? ומאוד חשוב שאסור לשים אותו בצד, וזה יהדות התפוצות, יחסי ישראל עם יהדות התפוצות לאן? בואו רגע נמסגר את זה ככה. עכשיו, אנחנו דיברנו, קצת לפני שהתחילה המלחמה שמה, כולנו דיברנו על, למשל, על הנושא של שינוי חוק השבות, בנושא של נכד כן או לא. האם יהדות התפוצות היא נכס גדול למדינת היהודים, או שהיא מתחילה להיות נטל, כי מי עדיין לא עלה. ואז התחילה המלחמה, ובעצם גם מי שאמר שאולי זה נטל, פתאום אתה רואה יהודים במצוקה, אתה אומר, שמע, אני פותח את השערים לכולם. כן או לא, מה נכון, מה לא נכון. וכמו שרציתי שתעשה לי סדר ברמה האישית בטלפון, אז אמרנו, אז לא נעשה את זה בטלפון, אלא בהקלטה. אז בוא תן לי רגע, בוא תעשה לי סדר, ובכלל גם לצופים ולמאזינים, על כל הדברים.
טוב, קודם כל תודה שהזמנת אותי. כבוד שלי ודאי. אין צורך לצופים הללו להחצן את אם תרצו, אני חושב שהם יודעים כמה עבודה חשובה אתם עושים. אז ניגש באמת לנושא. אז שאלת לדעתי שאלה נורא מרכזית, שהיא ככה, אנחנו לא באמת שואלים את עצמנו הרבה פעמים, אבל אנחנו באמת חושבים ככה, האם באמת עבור מדינת היהודים, יהדות התפוצות, זה נכס או נטל? והתשובה היא מורכבת, ואני אנסה פה באמת לפתוח ולרוץ מהר, כי יש לנו מעט זמן, ואני אנסה פה לרוץ באמת על כי יהדות התפוצות זה הרבה, אוקיי? אבל חלקים שונים בחברה הישראלית, בממסד הישראלי, בחברה הישראלית, בממסד הדתי, ודאי הפוליטי, יש לו תשובה שונה לשאלה הזאת. תלוי על מי אתה שואל, אם זה יהדות ארצות הברית, אם זה יהדות אירופה, אם זה יהדות ברית המועצות לשעבר וכו'. אז אני אנסה ככה, קודם כל בואו נעשה מין כזה פתיח תיאורטי, אוקיי? ככה עשיתי לי קצת סדר. לדעתי יש חמישה, אולי שישה אפילו, קריטריונים שלפיהם החברה הישראלית עונה לשאלה הזאת.
בפוליטיקלי קורקט, כולם הרי ישר אומרים, כי זה גם הדבר הנכון לדעתי באינסטינקט, יהדות התפוצות היא נכס, ודאי, אנחנו רוצים אותם.
ודאי, אבל אז כשמתחילים לרדת קצת פנימה זה הרבה יותר מורכב.
נכון.
אז השאלה הראשונה, והיא ככה שאלת המטריה, כן, מעל כולם, זה עד כמה קודם כל היהודים הללו יהודים? האם הם בכלל יהודים? אוקיי? ופה צריך להבין, אחרי 2000 שנות גלות, ודאי במאה השנים האחרונות, כן, שהרבה מאוד יהודים חיו במדינות שבהם כבר לא הייתה דת כפי שהייתה קודם לכן, כן, והייתה התבוללות, והיו כבר קהילות חופשיות, כן, ארצות הברית, אירופה, כן, או מדינות שבהם דת להפך, הייתה הדרה של דת, כן, ולא נתנו ליהודים להיות יהודים, כמו בברית המועצות, אז ודאי שהייתה התבוללות, יהודים התחתנו עם לא יהודים. ואז קמה מדינת היהודים ואומרת, בואו, ואז רגע, אבל לא כל היהודים הם בתוך בתים, רק הם יהודים. ואז נשאלת השאלה, מי הוא יהודי? אז בא חוק השבות, אוקיי, עם הקמת המדינה, ואמר בפשטות, כל מי שיהודי יכול לבוא, אבל לא הגדיר מי הוא יהודי. לא הגדיר מי הוא יהודי.
כי זה לא חוק הלכתי.
לא
כי זה חוק
בכלל,
של המדינה.
לא הגדיר בכלל. לא הלכתית, לא בשום צורה. אוקיי, כל מי שיהודי. ואז תחשוב רגע. הרי במחנות, אוקיי, במחנות ההשמדה של הנאצים בשואה, לא היו רק יהודים על פי ההלכה. הרי אם אנחנו נלמד היטב את חוקי נירנברג, שעל פיהם הנאצים קבעו מי הוא יהודי, היו שם הרבה כאלה שהיום לא היו יכולים להתחתן בארץ, או בכלל יכול להיות שאפילו לא יכולים לעלות. אבל בשביל נאצים הם כן היו יהודים. אז אם לסכם את זה בפשטות, זה עד דור שלישי. ולכן גם בא חוק השבות ואמר, רגע, אם השמיד אותנו עד דור שלישי, אז אנחנו גם נכניס עד דור שלישי. אבל יש פה עוד מדד למה עשו את זה עד דור שלישי. כי תסכימו איתי, אנחנו, כל אחד מאיתנו מכיר את הסבא והסבתא. כלומר, פרק הקשר בחיים של כל אדם והמסורת שלו והקשר לאבות הוא עד סבא וסבא. כלומר, אתה יודע, כל אחד מאיתנו, כן, כמעט כל אחד, מכיר את סבא וסבתא שלו, והוא גם יודע להגיד מי סבא וסבתא, והוא יודע לשאוף מהם את המסורת. דור אחד מעל זה כבר זה, אתה כבר לא מכיר.
נכון, אין הרבה נינים, זאת אומרת שהוא קיים, אבל קיים פחות.
אין קשר, תראה, אין קשר עם, 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 עם סבא רבא, וגם נינים זה גם, אתה יודע, מבחינת פרק תוחלת החיים.
נכון.
אתה לא מספיק להכיר. הסבא וסבתא זה כן, ואז באו ואמרו ככה, עד 70, החוק, עד 1970, החוק בא בפשטות, אמר כל יהודי. ואז באו כל מי שנכללו בגדול בתוך הקולקטיב היהודי, גם אלה הלא יהודים על פי הלכה, כלומר גם ילדים לא לאם יהודיה, רק לאבא יהודי, אבל שהיו במחנות ובאו כיהודים, היו חלק מהקהילה וחלק גם, אתה יודע, שנשלחו לתוך המחנות, והם באו ואמרו, אני יהודי או אני יהודיה, אז ילו אותם, בסוגריים אני אגיד עוד יותר. תחשבו על זה רגע. החבר'ה שבאו מאירופה בשנות ה-40, זה חבר'ה שנולדו בשנות ה-20, אפילו קצת קודם, בגרמניה המאוד מתבוללת כמדינה, כן, שלא היה בדת, ובכלל אירופה, בהרבה מדינות, לא היו להם שמות עבריים. הסוכנות היהודית שינתה את השמות באופן כפוי לאותם עולים. כלומר, הרבה מהם, אם היו באים, אם התרבות שלהם הפולנית והגרמנית, אוקיי, הם היו נראים מאוד זרים היום לנו. כלומר, אם הם היו באים היום, ולא משנים שמות, כמו שהרבה מהעולים החדשים מברית המועצות, היום לא משנים, אז היינו אומרים, רגע, זה חבר'ה זרים, ואולי אפילו, כמו שאני אומר, חלק גדול מהם, לא, אולי אפילו, אלא בטוח, חלק גדול מהם, לא יהודי על פי ההלכה, ולא היה מצליח גם להתחתן בארץ. ואז ב-1970 חל שינוי, בגלל איזשהו מקרה פרטי, לא נכנס לתוכו, ואז חוק השבות משתנה. ואז הוא מגדיר באופן מאוד ברור, על פי ההלכה, שיהודי זה מי שאימו יהודיה, וניתן לעלות עד דור שלישי, כלומר מי שאבא שלו יהודי, כלומר אמא שלו לא יהודיה, אבא יהודי, וסבא יהודי מצד אבא, כלומר רק אבא של אבא יהודי, אפשר לעלות, אוקיי? והיום אנחנו באים ואומרים, אנחנו, שוב, מי זה אנחנו?
כאילו המדינה, לצורך
העניין. החברה הישראלית ומדינת ישראל זה הרי, זה מתראה מאוד גדולה של יהדות, אוקיי? אבל עדיין, אנחנו לא מדינה יהודית בדיוק, אנחנו מדינה יהודית אורתודוקסית, אוקיי? כי יש כמה זרמים ביהדות, בעיקר ביהדות התפוצות, יש גם קונסרבטיבים ורפורמים, תכף נגיע אליהם, בעיקר בארצות הברית, במדינת ישראל אין אותם כמעט, ותכף נגיע למה, ולמה גם יש איתם מתח, ובא הממסד היהודי האורתודוקסי, שברובו לא סתם אורתודוקסי, כלומר הוא לא ציונות דתית, הוא חרדי, והוא מכתיב לנו יותר ויותר, גם הרי שימו לב, הרבנות הראשית בישראל הם כולם חרדים, הרבנים הראשית, אוקיי? ויש מאבק מול הציונות הדתית שלא מצליחה למנות רבנים ראשיים עד היום. והם בעצם מקצינים, והם באים ואומרים, רגע, אנחנו, כל מי שבא לפה, ואם הוא לא יהודי, הוא לא יהודי. עכשיו, בהלכה היהודית האורתודוקסית יש מין דיכוטומיה כזאת, כלומר, או שאתה כן יהודי או שאתה לא. אוקיי? אתה לא יכול להיות חצי, למרות שיש מונח הלכתי שנקרא זרע ישראל. מה זה זרע ישראל? זה אחד שיש בו זרע ישראל, אמא שלו לא יהודיה, אבל אבא שלו יהודי וסבא שלו יהודי, והוא חלק מהקולקטיב שלנו. אבל לצערי, שוב, עמדתי כזו, שלצערי האנשים האלה על ידי הממסד הזה הם כאילו או שאתם כן או שאתם לא. ואז מה שקורה גם זה שכל החבר'ה האלה שהיו בקהילות שהתבוללו, זה יותר קשה. כמעט כל המדינות בעולם, הלאום והדת, גם במדינות נוצריות וגם במדינות מוסלמיות, עובר לפי
אבא.
אבא. עכשיו תחשוב רגע על בחור או בחורה בברית המועצות לשעבר, או בארצות הברית, או באירופה, שנושאים את השם של האבא ושל הסבא, כן? שפירה ורבינוביץ' ושמות יהודים, והפרצוף שלהם יהודי. והזהות שלהם יהודית. עכשיו בואי נגיד לך יותר מזה, בברית המועצות, בגיל 16, כשבן אדם היה מגיע לגיל 16, והיה צריך לבחור דרכון, הוא יכול היה לבחור.
דרכון?
אם, הוא היה, לא, הוא היה יכול לבחור בתוך הדרכון, האם להירשם על הלאום של אבא או הלאום של איבא. עכשיו תחשוב, אבא יהודי, אמא נגיד רוסיה, אוקראינית, טטרית, אוקיי? הרבה מאוד, הרוב של החבר'ה שאבא שלהם יהודי, הרגישו את עצמם כיהודים. כי זה לפי אבא, יש לו שם יהודי, הוא חטף אנטישמי.
ונרשמו כיהודים?
מה?
ונרשמו כיהודים?
ונרשמו כיהודים. והרבה פעמים הפוך, זה שאימא שלו יהודיה, אבל הוא רשום לפי אבא, ויש לו שם משפחה לפי אבא, אז אם אבא לפי לאום לא יהודי, רוסי, אוקראיני, טטרי, מה שלא יהיה, ואימא יהודיה, ברוב המקרים לא הרגישו יהודים, הרגישו לפי אבא. ואז ברית המועצות מתפרקת, הממסד היהודי הדתי חודר לתוך ברית המועצות, הרי לא היה ידע, הרי תבינו, ברית המועצות היא הדירה, אני נולדתי בברית המועצות, כן, הדירה מאיתנו ידע על יהדות.
עד איזה גיל גרת שם?
16, עד גיל 16. ב-16 עליתי בפרויקט נעלה לבד לקיבוץ של יוצאי ברזיל בנגב.
גדול.
כן, שכל מה,
וזה אתה אוהב כדורגל.
שכל מה שהם ידעו זה כדורגל ובשר, כל השאר ומשני. והרבה פעמים חבר'ה כאלה שהם לפי אבא באו מתוך זהות הרבה יותר יהודית לארץ, ופתאום הם באו ואמרו, רגע, אתם גויים. ואלה שעל פי אמא, אמא שלהם יהודיה, והם בכלל לא ידעו הרבה פעמים שהם יהודים, כי הוא היה איוונוב, אבא שלו איוונוב, הוא רוסי. ואז פתאום ב-91 אמרו, רגע, תקשיב, יש מדינה עם ביטחון בסך הכל, כן, ורמת חיים בסך הכל, ובוא נברח לשם, ואיזה מדינת היהודים, שלאום יהודי, אגב, אתה יהודי, כי, לא, אגב, אתה יהודי, כי אם יש לך יהודייה, ועכשיו גילינו גם שזה לפי אמא, ואז הרבה פעמים דווקא לאלה שהם יהודים על פי ההלכה, זו הייתה הפתעה. ודווקא לאלה שהאבא שלהם היהודי, לא רק שזו לא הייתה הפתעה, הם היו יהודים מבחינת הזהות שלהם, ואז הם באים לארץ ואומרים, רגע, אתם גויים?
והם נעלבו, כי הם אומרים, מה, אבל אני כן יהודי.
ודאי שהם נעלבו. ודאי שהם נעלבו. עכשיו, זה יותר קשה אלבון, אני יכול לומר לך ש...
כי זה משהו ממש עמוק, זה כמו שיש לך מישהו כנס בדלת ויגיד לי, מתן פלג, אתה לא ישראלי, אני על התנך.
סיפור. אני כשהייתי בלשכת ראש הממשלה בשנת 2011, אחת השאלות שנדונה, לא זוכר בדיוק מה היה, אבל אחת השאלות שנדונה זה נושא של מהגרי עבודה.
אוקיי.
ויצא אחד היועצים של אז שר האוצר, באיזה מסיבת עיתונאים, עם אמירה, קלטנו, תקשיב טוב, קלטנו מיליון מאגרי עבודה מברית המועצות לשעבר, לא נורא, נקלוט גם קצת מאפריקה. יכול להיות שאני לא מצטט באופן מדויק, אני גם לא רוצה להגיד את שמו, לדעתי לא מגיע לו, שנזכיר את שמו על האמירה הזאת, למרות שהוא אדם די ידוע, לא בפוליטיקה, אבל הוא אדם ידוע, והוא אמר את המשפט הזה. עכשיו, אני דאגתי מיד צור קשר עם לשכת שר אוצר, ואמרתי, חבר'ה, אתם חייבים להתנצל, הלכתי לראש הממשלה, ביקשתי ממנו גיבוי, אמר לי, לכיף, אתה צודק, לך תלחץ עליהם. לחצתי לזה, אמרתי, צאו לתקשורת, תתנצלו. יוצא אותו יועץ, ואומר ככה, אני מצטער לאמירה, אני מכיר בתרומתם של יוצאי ברית המועצות לכלכלה בישראל.
שזה אותו דבר, אוקיי.
התקשרתם אותי, חבר'ה, תקשיבו. אנחנו מדינת היהודים, לא מדינת היהודים היפים, לא מדינת היהודים החכמים, אנחנו מדינת היהודים. מבחינתי, החבר'ה האלה יכולים גם לא לתרום. נכון, זה נפלא שהם תורמים וזה טוב. אבל דבר ראשון שאתה צריך להגיד להם, אתם בבית. אחרי זה תתחיל לדבר אתם על תרומה.
תשמע, אבל עכשיו אתה גם לוקח אותנו פה לנושא, לרובד מאוד מורכב, שגם יפה. עליו אני רוצה לדבר.
יפה, ופה אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על היהודים בתפוצות, אומרים, רגע, האם הם מביאים לנו תועלת? נגיד יהדות בארצות הברית, האם יש לה השפעה פוליטית? האם הם תורמים לנו כסף? אוקיי, הרי הרבה מאוד כסף.
עזוב כסף, אני רוצה רגע להקשות על זה פי אלף יותר. אני חושב שגם הרבה מאוד בציבור הכללי חושבים ככה, שאם מדינת ישראל לא תתקיים כמדינה יהודית, היא לא תתקיים כמדינה בכלל. היא לא דמוקרטית ולא בכלל. אין דבר כזה מדינת כל אזרחיה או מדינת כל לאומיה. זאת תהיה מדינה ערבית שרוצחת אחד את השנייה. ואנחנו נהיה כמו פלנגות בלבנון. ישראל חייבת להישאר כמדינה יהודית. עכשיו, מה תעשה עם יהודי רפורמי מארצות הברית, שאתה רוצה להציל אותו לצורך העניין, שהוא מצביע, הוא הקרן החדשה כזה. הוא רוצה, הוא לא טוב למדינה היהודית. אז למה אני אעלה אותך כדי שתסכן את הילדים שלי?
אז הנה, אתה נוגע בנקודה סופר חשובה וסופר מעניינת וסופר אקטואלית. אנחנו גם מסתכלים על יהדות התפוצות על פי הדעה הפוליטית, ועל פי העמדה שלהם על מה שקורה לנו פה.
אבל לא אלו יהודים כן או לא לפי דעות פוליטיות, לפחות עד היום, אני לא מכיר כזה דבר. אף אחד לא שאל את יהודי אתיופיה לצורך העניין אם אתה תצביע, למרות שעכשיו יש ויכוח עם הפלשמורה.
חכה, בוא. אני אומר שכן, אבל חכה רגע, זה כן ולא.
השמאל העלה את יהדות רוסיה, למרות שיאמרו להם אם יצביעו ימין.
אתה יודע, יש אגדה.
שגם זה אגדה.
שאני לא יודע כמה היא אגדה, אני די חושב שהיא לא אגדה, שאמרו שכש... השמאל הישראלי בתחילת ה-90, השמאל הישראלי, מפלגת העבודה, פרס, כן, נלחמו על עלייה מברית המועצות, מטעמים דמוגרפיים, אז הם רצו לתת קונטרה ל...
למזרחים?
לעדות המזרח. וכשהימין נאבק על העלייה מברית המועצות, הם רצו לתת קונטרה ל...
אשכנזים?
לערבים.
אהה.
אוקיי? אז גם פה...
אוקיי, אז עדיף עוד פעם מחנה לאומי.
אוקיי, עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, אבל באופן כללי, תראה, הימין היסטורית יותר חיבק את העולים, כן? זה כמובן, בוא ניקח את 77 קודם כל, כן? העלייה של בגין על חיבוק העולים. אוקיי, הם לא בדיוק היו עולים מאתמול, אבל הם היו עדיין עולים. מה זה אלה שעלו בשנות 50 ושנות 90? זה 20 שנה, אז תחשוב, זה כמו שהיום הגל הגדול של יהודי ברית המועצות שהתחיל מ-90, אז היה 20 שנה מהגל הגדול של יהדות הצפון אפריקה ומדינות האסלאם.
אוקיי.
והם חיבקו עולים. הימין חיבק את יהדות ברית המועצות, גם הימין חיבק את יוצאי אתיופיה. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, זה ערכי, ויהיו כאלה שיגידו, רגע, זה פוליטי. כי הם חיבקו אותם, כי הם ידעו שהעולים האלו הצביעו לימין. ואנחנו באמת יודעים שעולים בדור ראשון, אגב, גם מאגרים יהודים, שמאגרים למדינות אחרות, נגיד לארצות הברית, בדור הראשון, הם תמיד יותר ימנים. מהרבה סיבות. קודם כל, כי הם עדיין יהודים, אז זה להיות בלי מדינה. אז הם הרבה יותר חרדים לביטחונם כיהודים, אז הם הרבה יותר לוחמנים, אוקיי?
רגע, אז אתה חושב שעם יהדות הרפורמית, ושוב, בימים בימים של מלחמה, אני רוצה, שוב, האינסטינקט כמובן להציל את כולם. בימים כתיקונם...
אז בוא רגע בדיוק, נגע... ביהדות הרפורמית. עכשיו, לגבי יהדות הרפורמית, תראה, רוב הקהילה היהודית האמריקאית, זה שני הזרמים שאנחנו קוראים להם ליברליים, הגדול ביניהם זה הרפורמים, והקטן יותר זה הקונסרבטיבים, שזה משהו בין, בגדול, בוא, אנחנו נכון. אין לנו זמן, אז אנחנו עושים פה הכללה, אבל זה בגדול, כן, זה משהו בין רפורמים
לאורתודוקסים. יושבים גברים ונשים ביחד, אבל הסידור דומה יותר לאורתודוקסים.
בדיוק, יש להם באמת דברים מהזרם האורתודוקסי ומהזרם ה... ומהזרם הרפורמי, אבל הם פוליטית מזהים את עצמם תמיד, כן? בקונגרס הציוני העולמי, למשל שבו הייתי פעיל 4 שנים, הם תמיד מזהים את עצמם מפלגות המרכז, ויהדות רפורמית תמיד מזהה את עצמה, וגם עושה בריתות עם
שמאל,
עם מפלגת העבודה ומרץ, אוקיי? עכשיו תראה, ואז צריך להבין גם במיוחד ארצות הברית, פה משחק תפקיד גם הפוליטיקה הפנימית, כי היהדות הליברלית היא היסטורית מזדהה עם הדמוקרטים, והאורתודוקסים ויוצאי ברית המועצות לשעבר, רובם מזדהים עם הרפובליקנים. אוקיי? 80% מיוצאי ברית המועצות.
זה ככה רק בשנים האחרונות, או שזה תמיד היה ככה?
קודם כל, יוצאי ברית המועצות בארצות הברית הם רק 30 שנה.
נכון.
אבל...
נכון. אוקיי? מתחילת ה-90 בעצם.
בדיוק. זה במקביל לעלייה לישראל. ואז אנחנו באמת, אתה יודע, אנחנו מסתכלים עליהם גם בפריזמה הזאת, ויש איתם באמת היום שסע שהוא גם על הנושא הדתי, כלומר הממסד הישראלי הדתי האורתודוקסי, הוא אומר, רגע, אנחנו לא רוצים פה את הרפורמים כי זה יהדות קלה יותר, ואז השבת היא אחרת והקשרות היא אחרת והגיור היא אחר והכל היא אחר. אבל יש פה גם מימד פוליטי, כי הם אומרים, רגע, אבל אם אתם עכשיו תבואו לפה בהמונכם ותשפיעו פה בצורה יותר משמעותית, אז גם פוליטית יהיה פה שינוי. עכשיו, אם עכשיו, תחשוב, מחר 300,000 או 500,000 רפורמים יעלו לישראל, במחנה הלאומי במדינת ישראל, ידאגו. זה תוסף גם... של כמה וכמה מנדטים למחנה השני.
נכון, אבל גם לפני העניין הפוליטי המפלגתי, אני חושב שכמו שפתחת, שמדינת ישראל היא כמו שאתה אומר, היא מדינה אורתודוקסית, היא רוצה להיות כזאת. אני חושב שהציבור הכללי זה מה שהוא רוצה. ולכן אני בעיניי, עם הרפורמים, הייתי רוצה שהם יצטרכו ליישר קו. למה היהדות אתיופיה הייתה צריכה ליישר קו? למה היהדות עולי ברית המועצות לשעבר, ככלל, כן, כל המדינות שהיו שם, נאלצו ליישר קו, ויהדות הרפורמית של ארצות הברית לא תיישר קו.
יפה, לגבי ליישר קו, זה גם אמירה מאוד מעניינת מה שאתה אומר, כי הרי בוא רגע נחזור לנושא של יהודים לא יהודים. עכשיו, כשבאו לפה יהודים מברית המועצות לשעבר, הם קודם כל, הם ימין בהשקפתם, אבל בהשקפה הדתית, הם באמת באו חילונים, לא כי הם היו נגד משהו, הם פשוט לא ידעו כלום. בוא, הם היו במדינה 70 שנה, אמרה להם, אתם לא יהודים, אתם סובייטים. אוקיי? ולמרות זאת רוב היהודים לא התבוללו. אוקיי? הרי רוב העולים באו יהודים על פי ההלכה. אבל כשהם באו, היה קל לכפות עליהם את האורתודוקסיה. היה קל לכפות עליהם, כי אם לא יודע, הם גם היו חלשים. תחשוב רגע, אם באים רפורמים עכשיו, אתה לא תכפה עליהם בקלות. הם באים עם ממסד, עם כסף, עם השפעה, עם כוח, עם קשר ל...
מקבלי החלטות?
עם מקבלי החלטות בארצות הברית בעיקר. כן? כלומר, הם באים עם לחץ. אתה לא תבוא, וכמו שאתה אומר, ותדרוש מהם ליישר קו, הם יעשו את זה בקלות. בהקשר הזה, כשאומרים, יש לנו בעיה עם יהדות ברית המועצות, שחלק ממנה התבולל, ובגלל המספרים אנחנו פתאום מקבלים לפה אלה שהתבוללו, אני אומר, חכו, חכו. זאת לא הבעיה. הבעיה, כלומר, האתגר עם הבעיה הזאת, זה אם יבואו לפה רפורמים, כי הם לא התיישרו בקלות.
אתה חושב שהמצב בארצות הברית הוא כזה, שיום אחד הם באמת ירצו לעלות, או שהדיון פה הוא דיון באלמה, ואין סיכוי שממילא היהדות הרפורמית תגיע לפה מארצות הברית?
תראה, כל מי שחושב שבארצות הברית לא יהיו פרעות ושואה, הוא לא לומד היסטוריה יהודית.
וואלה.
בכל פעם שיהודים הגיעו לדרגת C, בהשתלבות, בכל מדינה שהיא ב-2020 האחרונות, ב-2000 השנים האחרונות, הם חטפו על הראש. גרמניה, צרפת, רוסיה הצארית, ספרד, אוקיי, בוא תלך לתורה. מה זה מצרים? אוקיי, מה, אם יוסף לא היה מגיע עד לסגן פרו, לא היה
שם לב על הראש.
כן, כי אתה יודע, הדור של יעקב שכח, ואז אמרו, רגע, מה זה אלה? אוקיי, וזה לקח, אוקיי, אני תמיד אומר, חבר'ה, אני תמיד בפרשת שבוע הזאת, אני אומר, חבר'ה, זה אתם לא קולטים, זה חוזר עלינו כל הזמן, כל פעם שיש יוסף, אוקיי, ויעקב כאלה, כשפתאום עוברים כמה דורות, אומרים, רגע, מי אלה, למה, מי הם פה? הרי, למה הם פה? ולא זוכרים למה הביאו אותם, הרי יהדות פולין, בואי תקח יהדות פולין. יהדות פולין זה יהודים שהתחילו לברוח מאינקוויזיציה בספרד, לא כולם,
אבל רבים. נכון, נכון.
ובא שליט פולין, אמר להם, תבואו, אתם באים, הרי מה זה היה ספרד? ספרד היה ארצות הברית של היום, אלה היו עשירים ומשכילים וחזקים. אמרו להם, בואו אלינו, אנחנו
תשביחו לנו את
פולין. תשביחו לנו, הם באו, אחרי 300 שנה, כשכבר לא זכרו, המלך ההוא כבר מת, אז אומרים, רגע, מי אלה? למה הם פה עשירים ויש להם פה זכויות והם פה מרגישים כאלה בטוחים שנחל זרים, מי אלה? בום, קחו על הראש, אוקיי? והפרעות התחילו, ואז כשנכנסה לכיסרות הרוסית, אז הכניסו אותם לתחום המושב, ואז השיא הגיע בנאציזם, שבכלל אמרו, בוא פשוט נהרוג אותם, אוקיי? עכשיו, יש יהדות כרגע עצומה, משפיעה מעבר לכל פרופורציה לגודלה, נמצאים במדינה חופשית, דמוקרטית, שבה, אתה יודע, כשיש חופש, אז יש גם חופש לרוע, אוקיי? אז גם יש חופש לסנוע. אז, ואנחנו כבר רואים אנטישמיות. עכשיו, אני אומר, אכן השואה בארצות לא תקרה, למה? כי אני ואתה במדי צהל, נבוא ונוציא אותה. וזו הסיבה היחידה שזה לא יקרה להם. אבל האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא יקרה שם שואה ולא תהיה אנטישמיות עצומה שתדחוף את היהודים האלה לפה? אני רואה יותר הוכחות מההיסטוריה היהודית שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה.
שמע, כל מה שאמרת עד עכשיו אני מסכים איתך, אבל אם אני לוקח אותך פה לגזרה המקבילה, שאולי פחות תיאורטית, אבל אומרים שיש איזה 250,000 יהודים באוקראינה. 200,000. אני חושב שעכשיו...
קודם כל חכה, אני רוצה להגיד אמירה ליהדות ארצות הברית שנייה. אני חושב שהכל פוזיציה, באיזה מובן. היהודים האלה ששם עכשיו בארצות הברית הרפורמים, הם מסתכלים ומבקרים את מדינת ישראל ואת המדיניות שלה, בעיקר המדיניות של המחנה הלאומי מול הפלסטינאים, כן, שרוצים רכות ורוצים הומניטריות ורוצים מסע ומתן, כן, לא צריך להסביר לצופים,
כן, כן, כן.
אני מדבר. הם עושים את זה, לדעתי, מסיבה אחת פשוטה מאוד. כי יותר חשוב להם להיות אמריקאים מאשר ישראלים.
להוכיח.
בדיוק, כי הם חווים משבר אימון. שם, שמסתכלים עליהם ואומרים, רגע, רגע, מה אתם? אתם, יש לכם מדינת לאום שם, איפשהו אתם נאמנים לעולם. עכשיו, ואז כדי להוכיח נאמנות, הם צריכים לצעוק עוד יותר לגנותינו. לא מה פתאום אלה הם על הפנים, הם גזענים, הם אפרטהייד. עכשיו, תחשוב רגע, תחשוב רגע על דרייפוס, תחשוב רגע על דרייפוס, אוקיי? באו לדרייפוס, אמרו, יש לך נאמנות כפולה, ולא הייתה לו מדינת לאום, כיהודי. והיום, תחשוב על מין פולארד כזה, כן? שבאים אליו, אומרים, רגע, אתה עם כיפה על הראש, ואתה פה בתפקיד מסווג, בבצי אמריקאית, אתה בטוח שאתה איתנו ולא איתם, אתה מבין, כאילו, ואז הם, כדי להוכיח שלא, אז הם אומרים, לא, מה פתאום? אתה יודע,
אני מבקר את היהודים.
בדיחה סובייטית של תחילת שנות ה-90, אני אספר לך בהקשר הזה. בא איזה מנהל עבודה, מראיין איזה יהודי לתפקיד, ויהודי בא לרעיון, ואז מנהל עבודה אומר לו, תקשיב, אני לא לוקח אותך. יהודי אומר, למה? הוא אומר, אתה תיסע לישראל שלך. הוא אומר, מה פתאום? אני לא אסע לשום מקום, אני אשאר פה. הוא אומר, טוב, דיביל אם אני בטוח לא לוקח. אז אתה מבין? אז השאלה הזאת, אז לכן לדעתי, הרבה מהביקורת שלהם כלפינו זה מתוך הצורך שלהם המקומי להוכיח נאמנות, וגם הם חושבים שאם הם יהיו בסדר, כן, אם הם לא יראו מאיימים, אז יתייחסו אליהם טוב, אוקיי? כלומר, אם הם יראו שוחרי שלום, תיקון עולם, אוקיי? עכשיו, וזה ראה סובייקטיבית, ואני לא שופט, אני מסביר, אוקיי? למרות שאני חושב שהם פשוט טועים, כן? כי ההיסטוריה מראה שרק כוח מביא ביטחון, אוקיי? Aha. הצדק לא מביא ביטחון. אנחנו היינו צודקים בגרמניה, והיינו צודקים בצרפת, והיינו נורא צודקים בספרד. אבל כוח לא היה, נכון? אז גם עכשיו, אם נסתכל על מה שקורה עכשיו אוקראינה, רוסיה, אוקיי? צדק, אין שום צדק, יש כוח, אוקיי? אז לדעתי גם אנחנו, עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
בגלל זה לא התרגשת מההודעה של יהדות בריטניה, מה שזה, כשהם תקפו את בצלאל סמוטריץ' וחיבקו ישר את ניצן הורוביץ.
כי אמרתי, זה פוזיציה. הם עושים את זה, לא כי הם באמת כאלה אנטי-ישראלים, אלא הם, בתוך הדילמה שלהם, של הנאמנות באנגליה, ברובה כל כך ליברלית ונוטה לכיוון שמאל, הם חייבים, כשבא מישהו ש... הוא נחשב בעיני אנגלים כל כך קיצוני, אז הם צריכים לבוא ולהראות, לא, טוב, לעשות את זה בריש גלי, הנה אנחנו מגנים אותם. למרות שאני בטוח שאם הם ישבו ורגע יתעמקו, הם יבינו שכל יהודי מישראל הוא יותר רך מאשר כל דבר אחר. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים, תשמע, אני הייתי פעם בדיון בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית עם בכירים מהתנועה הרפורמית, והיה דיון על מאגרי עבודה. הוא בא ואמר, אתם, שלה הזאת, היא גזענית, אם אתם עכשיו לא תיצאו, הוא כאילו פונה לממשלה, אם אתם עכשיו לא תיצאו בגינוי, אנחנו ניצר. אמרתי, רגע, אתם, תקשיבו, אתם, אנחנו שומרים לכם למדינה היהודית, אתם עוד 20 שנה, כשחס חליל יהיו פרעות אצלכם ויהיו, כך או אחרת, פלוס מינוס, ויש. אתם תבואו לפה ואתם בשקט, תגידו, חבר'ה, תודה. תודה ששמרתם למדינה היהודית, אבל עכשיו אתה משחק אותה אמריקאי. זה מוסר כפול.
זה היה בנושא של המגיע עבודה מאפריקה?
כן, כן.
אתה אמרת על זה שחשבת על זה?
אמרתי זה מול כולם.
מה היו התגובות?
יכול להגיד לך שאחד הבכירים מאוד בחבר הנאמנים מטעם ישראל, ניגש אליי אחרי זה בחניון ואמר תודה שאמרת את זה, אני לא יכולתי להגיד את זה.
וואלה. כי זאת ממש האמת.
בכיר מאוד, ואמרתי, תקשיב, זה מוסר כפול מה שאתה עושה. אתה עושה פה הצגה ליחסי ציבור, שקהל היד להצגה הזאת, זה אצלך בבית, כדי להראות כמה אתה נגד אפרטהייד, אבל אתה עמוק בלבך, אתה מתפלל שאנחנו נשאר פה, ונלחם את המלחמה שאתה רוצה שנלחם אותה, כדי לשמור על המדינה הזאת יהודית, כדי שאתה חס וחלילה יקרה משהו אצלך.
יחל לברוח.
אתה תבוא לפה, וכשאתה תבוא לפה, אתה תרצה לבוא למדינה יהודית. ובהקשר הזה, כן, כן, זה יכול לקרות. אז למה אמרתי את כל זה? כי אני אומר הכל מפוזיציה. כשתאמין לי, כשפתאום יהיו פרעות שם, והם ירצו לבוא לפה, הם גם ישנו עמדה. ובהקשר הזה, רגע, בוא נקפוץ למה שאמרת עכשיו ליהדות אוקראינה. גם פה הכל מפוזיציה, למה? כי הנה היו כאלה שאמרו, רגע, יהודים, כל היהודים בברית המועצות לשעבר הם כבר לא יהודים, בואו נשנה את חוק השבות, בואו נצמצם בכלל, מי שלא בא, מספיק כבר, היה לו זמן לבוא. אבל אנחנו בכל זאת יהודים, ויש לנו רגישות אחד לשני, וערבות הדדית, וטוב שכך, ופתאום שיש מלחמה, אז אנשים פתאום, כמו שאמרת בפתיח, אומרים, עזבו, 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 בואו, כן. שיכנסו, מה זאת אומרת, הם במצוקה. ובהקשר הזה, אני חושב שגם, אנחנו בכלל סלחנים יותר ליהדות תפוצות שהיא במצוקה. עכשיו, מה לעשות היום, רוב היהודים היום חיים במקומות של חופש ורווחה כלכלית ובחירה חופשית. כלומר, אין כבר יהודים בתימן שצריך להציל, או יהודים באיראן שצריך להציל, או יהודים בברית המועצות שצריך להציל. רוב היהודים, הרוב המוחלט של היהודים היום בעולם, אם הם רוצים לבוא, הם באים, עולים לטיסה, אוקיי, תוציא רגע קורונה ומלחמה,
לא,
אבל בגדול, אוקיי? כן. ולכן גם הביקורת עליהם עולה, רגע, כאילו, מה קרה? מי אתם בכלל לבקר אותנו? מי אתם בכלל לבוא ולטעון אותנו? אתה יודע, אני זוכר שאני הייתי שליח של הסוכנות היהודית בניו יורק בשלהי אינתיפאדה השנייה. ועסקתי בהסברה עם סטודנטים, עבור לא רק יהודים, אבל בעיקר יהודים. בזמן גם הבנתי שלא צריך להסביר ללא יהודים. אין לזה שום משמעות. צריך להסביר ליהודים. הצדק חשוב בפנים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צודקים.
אבל לא תצליח לשכנע את...
אחרים, צדק זה לא מדד בשבילם. זה רק אינטרסים, אוקיי? אנחנו צריכים להיות בטוחים בעצמנו. וצדק, מה צדק? אתה יודע, זה כמו, פעם נתתי איזו הרצאה לסטודנטים מאנגליה, ואז מישהו מהם אמר, מה אתם יושבים פה רק ככה ולא רק ככה, ובזה יש דיון לגבי ההיסטוריה של יהודה ושומרון. אז אמרתי לו, תגיד לי רגע, למה אף אחד לא מטיל ספק בזה שאתה יושב על האיש שלך? אולי צריך להעיף אותך, אולי זה לא שלך? אז הוא כזה בהלם, הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אני שם 1300 שנה. אני אומר, יפה. כלומר, לזמן במקרה שלך כן יש משמעות, ואתה 1300 שנה הצלחת להיות כל כך חזק, שלא נתת לאף אחד להתקרב אליך, והורדת ראש לכל אחד שהטיל ספק בזה שזה שלך. אתה גם עשית קצת יותר, אתה הלכת לכל העולם, להודו ולאפריקה ולכל מקום, כן, ושחדת ואף אחד לא הטיל ספק בזה. אז אנחנו עם עוד 1000 שנה, אגב, צדק היסטורי יש לנו, הרי אנחנו בספר שלך, הקדוש כתוב שאני פה 30 שנה, נכון? אז למה פתאום אתה אותו צדק שכאילו אתה מטיל את עצמך לא מטיל עליי? כי אני לא הייתי מספיק חזק, אין בעיה, אז אני אשפה 1000 שנה, עם מצ'טה, ואני אתן לכל אחד,
גבר.
ואז אתה לא תטיל ספק, אוקיי? כי זה הכל עניין של זמן, עם הזמן אתה תתרגל.
יאללה.
אבל זה ככה, אוקיי? ובהקשר הזה, כן, אז הרבה יהודים שהם באמת חיים בחוץ ולא חווים איתנו ולא באים אלינו, אז אנחנו באים ואומרים, רגע, למה בכלל להקשיב לכם? למה דעה? זה כמו שאני אומר, הייתי בשליחות, היו באים חבר'ה, וזה היה בהתנתקות. היו באים חבר'ה מברוקלין, חלקם ימנים מאוד, אתה יודע, מישיבת פלטבוש, שבה גדל ולמד ברו גולדשטיין. באו עם תנועת כך על הצבא ואמרו, you give up Gaza, you give up our land, אתם מבטרים על האדמה. ועוד לפני, ועם הזמן חרה לי, אתה יודע, כאילו חרה לי הטון. אמרתי, רגע, חבר'ה, שנייה, רגע. לא ישכח, בא אליי אחד, אמר, אתם צריכים להיכנס, לגרש כולם. אמרתי לו, רגע, עוד לפני שאנחנו רגע נדון לגופו של עניין, האם זה נכון, האם זה לא נכון, מה צריך לעשות? אני רוצה רגע לדון בסמכות הביקורת שלך. תגיד לי רגע, כשאתה אומר לגרש, זה כאילו, מי יבוא עם רובים למשפחה בעזה ויגרש? מי? פיזית. זה אני צריך לחזור, אני וחבר שלי מתן, במדי צהל, במילואים, צריכים לעשות את זה. כלומר, האם לעשות את זה, למי יש בכלל זכות לשפוט? האם אתה, בזה שאתה יושב פה, כן, כולך אני נוח, עברית לא למדת, לישראל לא באת, בתגלית בכלל לא באת, לא יודע, כסף לא נותן, לא בא, לא משתתף, לא נותן כתב מלחמה, אז, אבל אתה יהודי, אז אני שואל אותך רגע, בוא נחשוב רגע ביחד, יש לך זכות להגיד לדבר כזה שאני צריך לפתור במלחמה? עכשיו אני לא כרגע אומר אם אתה צודק או לא צודק, יכול להיות אתה צודק, יכול להיות שלא, רגע, אבל יש לך זכות להגיד את זה בכלל? יש לך זכות לשלוח אותי למלחמה בשם מי? בשם דעתך שאתה לא מבין מה זה בכלל ארץ ישראל.
אז אני כל, אתה יודע איפה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר דווקא מדוגמה אחרת, אבל שזה שבר לי את כל התלבטות, זה בנושא של מתווה הכותל. תשמע, עשו לרפורמים כותל בצד, כותל ישראל. אז למה אתם רוצים לכפות עלינו עכשיו גם על הכותל שלנו? הכותל אורתודוקסי, שהציבור הכללי במדינת ישראל רוצה אותו ככה. אז עכשיו אתה תכפה עליי? מי אתה שתבוא אליי מחול ותכפה עליי?
אז זהו, זה בדיוק, זה מה שעכשיו אמרת, זה בדיוק חלק מהוויכוח הזה, זה כאילו, אתה יודע, באים יהודים מהתפוצות, ודאי יהודים שיש להם, אתה יודע, יש להם כבר מוסדות וכסף, זה לא יהודים כאלה, מסכנים כאלה מברית המועצות שמגיעים אחרי 70 שנה של,
רק תציל אותנו.
בדיוק, כי לא מבינים כלום, רגע, מה זה יהדות, שכחנו, אסור היה לנו ללמוד. לעומת רפורם שיש להם בתי כנסת, אתה יודע,
מוסדות, כמו
שאתה אומר. ואז הם אומרים, רגע, שנייה, אתם מדינה יהודית? על הכיף, אבל גם אני יהודי. הכותל מה? אתם רשמתם כותל בטאבו עבור ישראלים? או שזה כותל, או שזה הר הבית של היהודים? אם זה יהודים, אז למה אני, שאני זרם שונה, ואני זרם שתורם לכם, תורם כסף?
אבל עשו לך כותל ישראל, למה אתה כופה עליי? נכון, זאת השאלה.
אז לכל אחד, יש שאלה, לכל אחד, תשמע, בסוף, שוב, כולם מפוזיציה, אוקיי? תראה, הרוב המוחלט של היהודים החיים בישראל הם יהודים אורתודוקסים, אוקיי? ודאי החרדים, ודאי הציונות הדתית, ודאי, אפשר לדבר רגע על השורשים ההיסטוריים של זה. קודם כל, הרי הראשונים באו מהקיסרות הרוסית, אוקיי? שזה, אתה יודע, זה חסידות, וזה ודאי האורתודוקסיה יותר, כן? אלה שבאו בשנות ה-50 ממדינות צפון אפריקה ואיסלאם, באו, אגב, הם לא יודעים, כשאתה שואל, כשאתה מדבר עם החבר'ה שבאו בשנות ה-50, אני אומר, רגע, אנחנו לא רואים, בשבילנו היה יהודים, לא היה זרמים, אבל אם תבדוק אותם בתשובות, אתה יודע, אם תלך ותשאל אותם, מונחי כשרות ושבת, אז אתה תמין שהם באמת אורתודוקסים, אבל להם קרה משהו אחר, הם פה בארץ, הלכו יותר ויותר לכיוון סוג של הקצנה, לכיוון חרדים, אשכנזים, ותנועת ש"ס יש לה תפקיד גדול, לא נכנס לזה, אבל בגדול, היסטורית, אנחנו מדינה שבה הרוב הוא
אורתודוקסי. כן. למרות שאגב הרב עובדיה היה זה שבאמת הוא חיבק את יהדות אתיופיה יותר.
ודאי, גם יהדות ברית המועצות אגב, הוא היה יותר מקל בגיור. אגב שזה...
זה הצלה של המשרד?
בסוגריים אני אומר, זה גם מעניין. הרי יהדות ברית המועצות, אלה הלא מבינים, העולים הפחות מבינים, המבוגרים יותר, הם חושבים שהחרדים נגדנו והחרדים זה בעיקר ש"ס. אבל דווקא בתוך החרדים, אלה שהיו הרבה יותר קשים וקיצונים, היו אשכנזים, ואלה שהיו דווקא מקילים, היו הספרדים, כלומר דווקא ש"ס בפועל, כן, לא בבחירות והצהרות לאלקטורט לפני בחירות, אלא בפועל הדיינים הספרדים היו הרבה יותר מקילים, וזה ברוחו באמת של רב עובדיה. אבל שוב, אנחנו בעיקר אורתודוקסים, אנחנו לא רוצים, אתה יודע, אנחנו בגדול, הממסד האורתודוקסי לא רוצה להכניס שונים, האם זה שונים חילונים, אוקיי? האם זה שונים רפורמים? אתה יודע, אנחנו בכלל, אנחנו, אתה יודע, אף אחד לא רוצה להתחיל.
אנחנו רוצים שהם יקבלו אותנו. אני חושב ש... שוב, יונה סימן להתחיל לסיים, אז אני לא רוצה יותר מדי להיגרר, אבל אני חושב שבגדול, גם לפי מה שאתה אומר, תראה, בסוף אני חושב ש... מה יהודי, כן? מה ישראלי בעיניך, כן? אני חושב בסוף הישראלי, היהודי, כשהיהודי בארץ ישראל הוא רוצה לשמור על על היהדות כמו שהיא ועל מדינת ישראל כמו שהיא, וכן מדינת לאום של העם היהודי בארץ ישראל, כאשר יהדות הגולה, כל הנושא הזה של תיקון עולם, של saving the whales, מי חשב של להציל לוויתנים זה דבר יהודי, כן, עד שהרפורמים הלכו לשם. היהודי בארץ ישראל זה יהודי שרוצה, הוא נחשב כאילו ליהודי טוב, כן, לישראלי טוב, אם אכפת לו מהזהות היהודית ולאומית של המדינה. זה נראה שיהדות הגולה מדברת יותר על, אתה יודע, פרוגרסיבית
כזה של לחבר את ה... תלוי, אל תחליט כולם, כן? יש לך קהילות שהן הרבה יותר, בוא קח את הקהילה בצרפת, רובם המוחלט, שומרים מסורת ואורתודוקסים, אבל אלה גם צריך להבין היסטורית. זה בעיקר חבר'ה שבשנות ה-50 לא עלו לארץ, אלא מצפון אפריקה יגרו לצרפת. זה חבר'ה שהם שונים מאוד בתכלית. גם יהודית, גם מבחינה דעה פוליטית.
אבל מה...
ולכן הם גם באים ומשתלבים הרבה יותר בקלות, כי הם מרגישים הרבה יותר בנוח בארץ.
רגע, אבל עכשיו אנחנו פשוט לקראת, אנחנו צריכים לסיים כרגע את הסבב הזה. אגב, לדעתי, חייבים לעשות עוד הקלטה. אבל איך אנחנו אז מסכמים את זה? האם אנחנו מסכמים שבעיתות מצוקה, מה, פותחים את השערים לכולם? כי ברגע שזה כן, וגם בשכל אולי.
אני הייתי רוצה לסכם ככה. קודם כל אנחנו מדינת היהודים, ולא מדינת הישראלים, ולא מדינת יהודים מסוימים. ואנחנו כן צריכים כן לנהל דיאלוג עם יהדות התפוצות. היא בסוף, בסוף, בסוף הרבה יותר נכס מנטל. גם היהדות הליברלית היא כן תומכת וכן נאבקת על מדינת ישראל, אבל צריך לנהל שיח על הפערים. ובסוף גם, כמו שאמרת, הכל מפוזיציה. כשיחב להם והם יבואו, הם גם יבינו אותנו יותר. וגם אנחנו צריכים לא להדוף אותם, אלא גם להבין אותם ולנהל שיח. לדעתי מתווה הכותל כן היה אמור להתקיים ואני בעדו. אבל גם הם, יש להם הרבה ביקורת אליהם, חבר'ה, אתם צריכים להבין אותם.
מתווה הכותל שאמר לא לכפות על...
לתת להם מקום. אני אומר
כן,
לתת להם
מקום. כן, נתנו להם.
בדיוק, תשמע, כל צד צריך פה, אתה יודע,
נתנו להם
להתפשר. אבל גם הם, עליהם יש לי הרבה ביקורת על החלקים.
לא, אבל אני אוהב את הסיומת שלך, כי הסיומת שלך היא בסופו של דבר היא מאוד מכילה, כלומר,
היא מכילה, אבל היא אומרת, רגע,
לדבר על הפערים.
אבל בדיוק, בוא שכל אחד יבין, כן, שאתם תבינו אותנו, ואנחנו נבין אתכם. אני מדבר כרגע למשל בוודאי על יהדות הליברלית, וכשאתם מבקרים אותנו, תחשבו באמת איפה אתם יכולים להיות עוד 20-30 שנה, וכמה אנחנו באמת פה גם בשבילכם, וכמה אתם הרבה פעמים לא צודקים, וכמה אתם גורמים לנו עוול. אבל גם פה הרבה פעמים כשאנחנו פונים ליהודים שהם שונים, אבל הם יהודים. זה שהם באו יותר מאוחר, זה לא אומר שהם פחות יהודים.
ברור.
כי אנחנו, זה לא מדינת ישראלים.
יותר הם באו.
אוקיי? יותר הם באו, זה לא מדינת ישראלים. מדינת יהודים, אוקיי? זה שמישהו נולד פה, לא נותן לו זכויות יתר. היום בבוקר אני רואה הודעות שאומרים, רגע, אם לקבל מאוקראינה, לא לקבל, איך לקבל, יתרימו, לא יתרימו, יעשו פה איזה סליחה. אתה, ההורים שלך, כשבאו, מישהו עשה את החשבון הזה? כולם פה באו ממצוקה. אם יש פה מישהו שיבוא ויגיד, ההורים שלי באו מציונות והאלה באו או לא, זה קשקוש. כל עלייה באה מצוקה וזה בסדר. כי לזה הוקמה המדינה. אם זה מצוקה כלכלית או ביטחונית, אם זה שואה או פרעות, אז חבר'ה, נכון, לכולם היה גם ציונות, אבל גם מצוקה. אז זה מוסר כפול לבוא ולהגיד, רגע, היו פה יהודים שבאו יותר, והיו פה יהודים שבאו פחות, ואתה יודע, המערכון של הלול הזה לצערי הוא נכון, ואני חושב שהגיע את שקצת יותר אחדות גם עם יהדות התפוצות, ואני אומר זה גם להם וגם לנו.
מדהים. טוב, אז נראה לי אנחנו נקבע עוד איזה סשן. ממש תודה רבה, כיף חיים.
תודה, תודה.
יאללה, ונדבר.
בכיף.
נדבר.
בכיף.
נדבר.